כדי להספיק ככה קצת ולחזור לה. אני רוצה לעבור לפרק ג', עסקנו בפרידה של עורפה ורות. אני רוצה לעבור לפרק ג', וברשותכם, ראשית לקרוא אותו. אחד מארבעת הפרקים של מגילת רות. פרק ג' הוא הקצר יותר בין הפרקים, 18 פסוקים, והפרק כולו מתאר לילה אחד. הלילה הוא ליל י"ז בתמוז. אני רוצה להזכיר את זה כי המגילה מתארת שבתחילת קציר שעורים, נעמי ורות הם מאבא ובית. לכן בתחילת קציר שעורים זה ט"ז ניסן, זה תאריך מדויק. והפסוק החותם את פרק ב' בעמוד י"ג בחומשים בסוף, הפסוק החותם את פרק ב' הוא ותדבק בנערות בועז ללקט. מי שאין חומשים כדאי שיהיו, אפשר להבין בחוץ עוד עוד חומשים לעזרה, שיהיו שם עוד חומשים, מי שירצו. הפסוק החותם את פרק ב' הוא ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. כלות קציר השעורים וקציר החיטים, אומרים לנו חז"ל, שלושה חודשים. שלושה חודשים, כך מתארים חז"ל במדרש, בילקוט, שלושה חודשים זה כלות קציר השעורים וקציר החיטים. שלושה חודשים מט"ז ניסן, זה בט"ז תמוז, ואז מגיע הלילה שאחרי. אגב, החתם סופר בדרשותיו מדבר הרבה שהכל הוא בליל י"ז בתמוז, החתונה גדולה היא בי"ז. נלמד את הלילה הזה היום. פרק ג'. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. יעתה הלא בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו. הנה הוא, אגב זוהי היוזמה הראשונה, אני לא אומר דברים רק ככה, מילות קישור בודדות, כי אני רוצה לקרוא את כל הפרק קודם. זוהי היוזמה הראשונה של נעמי במגילה. עד עכשיו רות היוזמת. רות דבקה בה. כל מה שנעמי מנסה לעשות זה למנוע את זה. רות פונה בתחילת פרק ב' אל נעמי ואומרת לה, אליך מהשדה ועל לקטה בשיבורי. נעמי מאשרת. טוב ביתי. רות חוזרת. נעמי רק שואלת, איפה היית? ורות מדווחת. נעמי אומרת, מגואלנו, רות לא פועל. נעמי, לא פועל. זוהי הפעולה הראשונה. ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. וכיוון שבפסוק א' התעכבנו, אז רק מילה אחת, מעניין. הרי ברור מהו המנוח. המנוח שהיא רוצה זה בית. המנוחה, המנוח. חז"ל אומרים שאין מנוחה לאישה אלא בבעלה. זה הדבר הכי הגיוני בעולם, זה דבר ברור. מאוד מעניין. אתם מכירים את המושג איש ובעלה כמנוחה? אני מכיר, מגילת רות. בפרק א' אומרת נעמי לרות ועורפה, שלמדנו בשבוע שעבר, לך נאישה בית אישה, בית אימה, ואז היא אומרת, ומצנה מנוחה, אישה בית אישה, ומצנה מנוחה. מעניין, פרט קטן, לכאורה הצדדי, מעניין מאוד שזה נקרא באותה מילה, מנוחה, מנוח, רק ששם זה בלשון נקבה, אומצנה מנוחה, ההצעה שם היא לחזור למואביותן. הרי אתם נשים מואביות, עוד לא התגיירתם, ויסעו להם נשים מואביות, שוב מאישה בית אימא, אומצנה מנוחה אישה בית אישה. עכשיו היא מבקשת למצוא לה לא מנוחה, אלא מנוח. נחשוב על זה בהמשך. ואתה לא בועז מודרתנו אשר היית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. ואחד הדברים שמאוד כדאי לשים עליהם בקריאת הפרק השלישי ברות, זה לעברית ובעיקר לקרי ולכתיב. אני לא חושב שיש עוד פרק כזה בכלל. מאוד 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 קיצוני. ורחצת וסחת ושמת סמלותייך עלייך וירדת הגורן. בוא נקרא את זה לפי הכתיב עכשיו. ורחצת וסחת ושמתי סמלותייך עלייך וירדתי הגורן. לא קרי וכתיב רגילים, זה שני הפכים. זה גם לא מובן בכלל. אל תיוודאי לאיש, אנחנו ממשיכים לקרוא את הפרק, עד קלותו לאכול ולשתות. והיא ושוכבו וידרת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו. הפעם זה כבר קיצוני. ושכבת, קרי, נו, ושכבתי, כתיב. והוא יגיד לך את אשר תעשין. אגב, הנון היא חריגה. והוא יגיד לך את אשר תעשי. אין שום צורך בנון. אתה אומר אליה, תראו מה הולך. כל אשר תאמרי אליי אעשה, קרי, כתיב. אתה אומר אליה, כל אשר תאמרי אעשה. אחת הסיבות שרבים מתפללים ותיקים בשבועות זה שלא ישימו לב למגילת רות. אחרת בעלי הקריאה מאוד מאוד יסתבכו. יש כמה דברים, אתם יודעים שהרי ההפטרה זה יחזקאל במעשה מרכבה. אני זוכה הרבה שנים לקרוא את ההפטרה במעשה מרכבה, ופעם אחת אחרי ההפטרה אמרתי לחבר'ה שסוף סוף הבנתי את ההלכה שאין דורשים במעשה מרכבה אלא ביחיד. התחלתי עם כולם ונשארתי לבד. גם ברות זה קורה, וזה הזדמנות פעם לראות את רות כשערים. זה משהו, זה גמל, חידוש גדול. רות, רות תבוא. זה למה אני מזכיר את זה? כי יושבים פה בעלי קריאה. קריא וכתיב לפעמים לא קשה לשים לב. למשל אם כתוב מרגלותו, אז אתה יודע שצריך לקרוא מרגלותו, אבל אתה לא יודע אם צריך להוסיף אליי או לא. מה פתאום? לא כתוב. אתם מבינים מה קורה פה? הכתיב הוא בלי אליי, הקרי הוסיף מילה. כלומר, הכתיב והקרי עד עכשיו היפך משמעות, היפך. וירדת וירדתי ושכבת ושכבתי. עכשיו עוברים דרגה, מילים נוספות. נחזור לפרק. תאמר אליה כל אשר תאמרי אעשה, או כל אשר תאמרי אליי אעשה. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוות החמותה. מעניין מאוד, לא ראיתי את הביטוי ציווי לפני. ביתי הלא אבקש לך מנוח. אפשר להגיד לא. ותעש ככל אשר ציוות חמותה. ויוכל בועז ויש ויתב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערימה ותבוא בלט ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה. הנכד הגדול דוד שיוולד מעובד שיבוא שיביא את ישי שיביא את דוד, הנכד הגדול יאמר פעם אחת בקוף יוטט פסוק ידוע, חצות לילה אקום להודות על משתתי צדקך. וכשהוא אומר חצות לילה אקום, הוא מדבר על סבא וסבתא. והיא בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך, ופרסתה כנפיך על אמתך כי גואל אתה. ויאמר ברוכת אדוני ביתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון, וביתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיים. ואתה כי אמנם כי, שימו לב שוב, קרי, כי אם גואל אנוכי וגם יש גואל קרוב ממני, על פי הקרי הפירוש הוא, אמנם אני גואל באיזשהו שלב, על פי רש"י כי אני בן דוד, אבל יש גואל קרוב ממני, יש מישהו בדרגת קרבה יתירה. ואז זה באמת כי אם גואל אנוכי אמנם, אבל אוקיי או לא, אם הוא ירצה לגאול הוא קודם לי. שימו לב לכתיב, ואתה כי אמנם כי גואל אנוכי. פה כתוב כתיב, אם כתיב ולא קרי, בכתיב זה האם ובקרי זה כי גואל אנוכי. לי הלילה והיה בבוקר אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך וגאלתיך אנוכי, חי אדוני שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר על היוודע כי בא האישה הגוי. כל הסיפור משונה מאוד. אם מאוד חשוב לך שלא יוודע כי בא האישה הגורן, תאמר לה מיד אחרי כי גואל אנוכי, ועכשיו בטובך אופי ומהר ניפגש מחר. ממה נפשך? אם מאוד חשוב שלא יוודע עד הבוקר, אז למה שכבי עד הבוקר? לי הלילה. מעניין מאוד, זאת אומרת שכבודה קודם. בוא נמשיך, כן. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר על היוודע כי באה האישה הגורן. ויאמר הביא המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה ותוחז בה, ויעמוד שש שעורים וישת עליה, ויבוא העיר. איך היה צריך להיות כתוב? ותבוא העיר. מי בא? מי הנושא? רות. אבל זה לא ויבוא הוא, ויבוא. ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי. ועכשיו הדבר הפלאי. כי אמר אליי, כבר התרגלנו לזה שזה קריא ולא כתיב, כי אמר, בלי אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. שמעתם משפט כזה פעם? הוא אמר את זה? אגב, למי הוא נתן את השעורים? למי הוא נתן את השעורים? לרות. ומה הבינה רות שלמי הוא נתן אותם? לנעמי. האם זה לא היה הדבר האינטימי ביותר עלי אדמות בשמיים ובארץ, המטפחת הזו שהוא ביקש ממנה, והשש שעורים שהוא שם במטפחת? איך מישהו היה מרגיש פה אם הוא היה נותן בהצעת נישואים שש שעורים והיו מביאים את זה לשמיגל? סליחה על השאלה. הוא נותן לה שש שעורים על המטפחת, היא מביאה והיא אומרת, הוא נתן לי לתת לך, כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. ואתה אומר, שבי ביתי, עד אשר תדעין איך יפול דבר. כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. טוב, בוא נתחיל מהתחלה. ותאמר לה נעמי, אין לכם חומשים, נכון? תביאו לי, יש עוד חומשים שם. איפה? תעבירו קצת לעזר הזה, מי שנכנסו. ותאמר לה נעמי חמותה. לא, לא, שם. ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. כל הפרק הוא הרי פרק פלאי שמחייב הרבה מאוד הבנה. נעמי יכולה לפנות ישירות לבועז ולדבר איתו על זה. לא? החתונות שהיו בבית הגדול הזה, מאז תמר ויהודה מצד אחד, ורות המואביה הזאת אומרת לוט וביתו מהצד השני, זאת נראית החתונה הכי מורכבת בסיפור הזה של הלילה, אבל היא בעצם הדבר הפשוט ביותר שיש. היא לא ילדנית. בועז הוא בן 80 לפחות, ורות אישה צעירה, נערה מואביה, ככה נקראת, אבל זו חתונה מותרת, לגמרי. היא פנויה, היא גיורת, ודאי על פי דבריו. מואביה, קשה מאוד, מואבי ולא מואביה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הוא, בכך מותר בנישואיה, אבל הוא פנוי. עוד יותר מזה, על פי חזל כבר מתה אשתו, ואם הוא יבצן מבית לחם, כדעה האחת היותר ידועה, זו שהבבלי בוחר בה, שבו אז הוא יבצן כי הוא השופט מבית לחם בספר שופטים, אז זה פגישה בין שני אלמנים, בין שתי טרגדיות מזעזעות. ליבצן מבית לחם היו, זה סיפור שלם שם, זה לא מובן, 30 בנים ובנות וכולם מתים. זה פגישת איוב. למה זה חייב להתרחש בלילה בגורן השעורים? בויהי בחצי הלילה? בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו זורה את גורן השעורים. תמונה היא מרתקת. נשיא ישראל, גדול הדור, נמצא בלילה וזורה את גורן השעורים הלילה. אז הזכרנו את המושג מנוח. ואמרנו שאישות של אישה ובעלה נקראים מנוחה. מנוחה בעברית זה לא רק כתקלות. מנוחה בעברית זו מילה חשובה מאוד, זה לא רק לנוח כי אני עייף. מנוחה בעברית זה מנח. מנוחה בעברית זה להיות מונח. לנוח בשבת זה לא לקחת אוויר ולישון. לנוח בשבת זה שיהיה לך אדמה, שתהיה קרקע. ביום אדמה כזה, כשבעולם האדמה רועדת, אפשר להבין על מה אנחנו מדברים. זו מנוחה. היו דברים לרפואה שלמה של כל מי שצריכים. ובתוך הדבר הזה, מאוד מעניין החילוק בין מנוחה למנוח. מנוחים בהגדה של פסח, אנחנו פעם אחת מדברים על שירה, ופעם אחת מדברים על שיר. ונאמר לפניו, שירה חדשה, הללויה. נכון? זה בחלק הראשון של ההגדה. ואז הגיע הברכה של גאל ישראל, ואנחנו מדברים על העתיד, ושם אנחנו מתפללים ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. מעניין מאוד, הראשונים מסבירים ששירה לשון נקבה זה לישנה דנוקבה, שהיא מתארת מצב שיש בו לידה, אבל אחר כך עוד פעם יש הפסקה, יש דם, ואז עוד פעם הריון, ולידה, ועוד פעם הפסקה, ועוד פעם. וזה התיאור של המציאות, של היציאה ממצרים. זה כל הזמן תהליך שמתרחש. הגאולה העתידית מכונה בשם זכר, שיר. דוחרה ולא נוקבה, השם הזה של הזכר, זה התיאור של השיר הקבוע, שלא עובר עוד את התהליך כי הוא כבר סיים אותו. החיבור בין אישה לאישה, בין אישה לבעלה, הוא המנח, הוא המנוחה שכל אדם צריך. ואת זה היא אומרת להם בהתחלה, מצן המנוחה. נעמי שולחת עכשיו את רות לדבר הכי משונה בעולם. כשהיא תגיע בועז יאמר לה, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. עוד נדון מה זה חסדך הראשון. אבל חסדך האחרון זה החסד הזה שעכשיו באת אליי. למה זה חסד? לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. הרי זה לא הגיוני שרות הולכת לחפש את המנוח אצל בועז. ובועז עצמו רואה את ההגעה אליו כחסד גדול מהחסד הראשון. על החסד הראשון של רות, כל המגילה סבבה. חסדך הראשון, אומרים חז"ל, חסדך הראשון או, יש מחלוקת, רש"י, תרגום יונתן, אבל חסדך הראשון זה או החסד שהיא עשתה עם החיים ועם המתים, עם נעמי, ועם המתים, עם החלום וחיליון, כל החסד שהיא עשה, או שחסדך הראשון, ואז צריך לחשוב טוב לעומק, כך מסביר יונתן בן עוזיאל, שחסדך הראשון זה עצם הגיור שהתגיירת. נצטרך לנתח בהמשך למה זה נקרא חסד. אבל חסדך האחרון ברור מה זה. וחסדך האחרון זה ההגעה הזאת הנה, תוך סיכון מופלא, היא הרי מסכנת את עצמה בצורה נוראית עכשיו. אתם זוכרים שרק בשלושה חודשים האחרונים היא מעיזה בפעם הראשונה לצעוד בשדות בית לחם. היא צועדת בשדות בית לחם בפרק ב' ותלך ותבוא ותלקט, כתוב, ותלך ותבוא ותלקט, וחזל אומרים שם, ותלך ותבוא ותלקט. מה זה ותלך ותבוא? ותלך ותלקט, ותבוא. מה זה ותלך ותבוא ותלקט? חזל אומרים שעל כל כמה צעדים שהיא עשתה, היא הייתה חוזרת מסמנת, כדי שיהיה לה פתח מילוט אם היא תצטרך לברוח. וזה כל כך זועק מהפרק השני, כי הרי בועז צריך לקרוא לכל הנערים ולהגיד להם על תחלימוה, אל תפגעו בה. ועכשיו היא הולכת באמצע הלילה, המואביה, זו ששהגיעה כל העיר ותאום כל העיר, וזו שקוראת לה הנערה המואביה, הולכת באמצע הלילה בשדות בית לחם לבועז. ולאיזה מצב היא מכניסה את בועז? מה הוא צריך להסביר? אבל רות מבינה מנעמי משהו שברור מהפסוקים בצורה מופלאה. זאת לא הצעה, זה לא שידור, זו לא בקשה. למרות שהפרק שלפנינו הוא יהיה הבסיס לכל חתונה בישראל. לכל חתונה נברך ברכת חתנים בעשרה. את השיעור מאיפה לומדים? מפה. ובועז הוא לוקח עשרה זקנים. אנחנו נברך בחתונה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. מפה. בעצם כל רעיון החתונה מופיע פה. זה מאוד עמוק, כי עוד רגע ננסה להבין מה יש פה בחתונה הזאת, ולמה זה הרעיון הגדול והקשה כל כך. בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו ולא את נעריו. היא הרי סיפרה בפרק ב' לנעמי שהיא הלכה עם הנערים. וגם נעמי וגם בועז אמרו לה שהיא תדבק בנערות. ועכשיו בועז מתאר איך היא לא הלכה אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. והוא זורה עכשיו את גורן השעורים הלילה. והפגישה הזאת היא פגישה שרות תופסת אותה כציווי של נעמי. זה לא הולכת להיות עכשיו פגישה שמופיע בה משהו, עוד מעט תראו כמה זה קיצוני. אין אישה מתקדשת אלא לדעתה. ואין קידושים אלא אם כן יש רצון לקידושים, והקידושים האלה הם הקידושים המופלאים ביותר שיש. זה פלא עצום, זו אהבה מופלאה. קידושים שאגב על פי חזל החזיקו בדיוק יום אחד, כי בלילה שאחרי על פי חזל בועז מת. קידושים שסיעם באישה הלכידה, שהברכה שהיא מתברכת זה וייתן השם לה הריון. לא וייתן השם לה בן. ותקרא השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי. מתחילים להיזכר בו, וירדתי ושכבתי ושכבת וירדתי. בזה שאין אליי בכלל בפרק. נעמי אומרת לרות שהדבר המופלא לדעתה חייב להתרחש. היא לא אומרת זה נבואה, אבל מבחינתה של רות זה ציווי. היא אומרת לה את מה שאי פעם חשבת במקום אחר לגמרי, זה היה בכלל מהמקום הכי הפוך מהשלילה. הרי הפגישה של מחלון ורות הייתה פגישה של התבוללות. ומהפגישה הזאת הולכת להיווצר הפגישה המתוקנת של רות והבנות של מחלון ובועז. בנו של סלמון, בנו של נחשון, בנו של אמינדב. אגב, הוא נותן לה שש שעורים. שמתם לב פעם לסדר הדורות? בועז הוא השביעי. הוא נותן לרות שש שעורים. ואלה תולדות פרץ, כך מסתיימת מגילת רות, בפסוקים האחרונים. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון, וסלמון הוליד את בועז. ואז בועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. והפגישה הזאת שהולכת להתרחש עכשיו בין רות לבועז, מבחינתה של רות היא לא פגישה בין רות לבועז, היא פגישה בין רות הדבוקה בנעמי. כל מה שאני רוצה לעסוק היום זה אחרי השיעור של שבוע שעבר, אתם זוכרים שדיברנו על ההבדל בין הדבוקה למשוקה? עכשיו נבין את הדביקות. בוא נבין מה זו דביקות. את הולכת להיפגש עם בועז. אני מבקשת לך מנוח. רות קולטת את מה שמצווה חמותה. מה צריך לעשות? ורחץ, וסח, ושם צמלותייך, עלייך, וירד את הגורן. כולנו רוצים להתחתן בעזרת השם, בעגלה ובזמן קריב, כולם. ובכל דבר גדול, יש תמיד את הפער בין המקום של האגו, בין המקום שהאני בא בו לידי ביטוי, והאני צריך לבוא לידי ביטוי. למקום שבו אני בעצם חובר לאין סוף, חובר לאלוקות. מה שמקבע את המנוח של איש ואישה, הוא ששכינה על גביהם. מה שמערער את זה, ושהאנוכיות גוברת על השכינה שעל גביה. זו נוסחה מאוד מאוד קצרה, מאוד פשוטה, שלוקחת את כל החיים כדי להבין אותה. זהו חיבור אלוקי, שהאני הוא המניע בחיבור. זה ברור לגמרי. ללא המניע הזה של האני, של הרצון שלי, אי אפשר להגיע לחיבור הזה. אבל המקיים את החיבור הזה הוא האלוקים. ונחמן היה אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו ונב בו. הוא היה אומר שמדובר על הבית של איש ואישה ושכינה על גביהם. באותה שנייה שזה לא השם בונה, שר עמלו ונעבו. זה על רק. זה לא יחזיק כי זה לא הגיוני. אין שני יצורים חיים אחרים שיכולים להגיע לדביקות. דביקות יכולה להיות בין אדם לאלוקיו. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. דביקות יכולה להיות בגיור עם עם. ורות דווקא בה. אבל בין שני אני, בין שני אגו, ולכל אחד יש את המקום שלו, והוא חייב שיופיע, איך יכולה להיווצר דביקות? הפרק הזה הוא הסוד, הוא הקוד של הקוד. רות הולכת להיפגש עם בועז, והיא תופסת עכשיו שנעמי אומרת לה שהיא מבקשת לה לא מנוחה, אלא מנוח. והיא מבינה שקורא הדורות מראש יעד אותה להגיע עכשיו אל הרגע הזה שבו היא נפגשת עם שבט יהודה, עם מלכות בית דוד. ורחצת וסחת, מה היא מציעה לה פה? זה טכני ורחצת? לא ברור. וסחת ושמת סמלותייך ושמת סמלותייך עלייך וירדתי כתיב וירדת הגורן. כמה עמוקים דברי חז"ל. ורחץ מטומאת עבודה זרה. היא כבר רחצה מטומאת עבודה זרה. אתם יודעים מה זה טומאת עבודה זרה? טומאת עבודה זרה זה התחושה של היש. והיא מלווה אותי כל הזמן. טומאת עבודה זרה זה התחושה של היה לך חלילה אלוהים אחרים. הוא לא צריך להיות במקום רחוק. איך כתוב שם באותו פרק שאנחנו אומרים בשיר של יום? לא יהיה בך אל זר. הרבה פעמים אתה מסתכל בראי ורואה אל זר. ורחץ מטומאת עבודה זרה. וסחת במצוות. ושמת סמלותייך עלייך, אומרים חז"ל, לבשי בגדי שבת. אתם יודעים מה זה לבשי בגדי שבת? זה לקבל פני שבת. יודעים מה זה פני שבת מקבלה? זה לא לקבל את פני השבת, אלא זה שהפנים שלי יהיו פני שבת. פני שבת מקבלה. וירד את הגורם, אומרים חז"ל, וירדתי כתיב, זכותי תרד עמך. ומה היא זכותה של נעמי? זכותה של נעמי היא הבית, אבל מה זה זכותה של נעמי? זכותה של נעמי, וזה המפגש בין נעמי ורות, רק שם יכולה להיות דבקות. מי שלא מבין את זה, לא מבין. אני חושב שאתה חיים. נעמי מגיעה, זוכרים בפרק א', והיא אומרת לכל העיר ולכל הנשים ולכל הציבור שהומה עליה, למה תקראי לי נעמי? והשם הנביא ושדי הרה לי. אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. הזכרנו בשנייה ובכלל לא דיברנו על זה בפעם הקודמת. בשבת שעברה קצת הזכרנו. תגידי מה אומרת נעמי כשהיא שבה? היא אומרת לנשים שאומרות את הדברים הקשים והכואבים, אבל גם המנחמים ביותר. הזאת נעמי? מה זה הזאת נעמי? הזאת נעמי כך עלה לנעמי הגדולה, לנעמי המיוחדת, הזאת נעמי, ומן הסתם אומרים מסכנה, וטוב זה בטח אלי מלך ומחלום וכיליון, הראיה שנעמי היא היחידה שלא נאמשה, היא חזרה, והיא חוזרת לבית לחם למה? יש לה משהו? אין לה פת לחם. היא חוזרת ואומרת את המשפט המדהים, אני מלאה הלכתי, זה לא תקבולת. וריקם היה צריך להיות כתוב, וריקם, שבתי. אתם יודעים מה זה בעומק? אני מלאה הלכתי. וריקם השיבני השם, אני מלאה הלכתי, והקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. הוא השיב אותי הנה כשאני ריקם, עכשיו אני ריקם, עכשיו אין כלום. קשה לתפוס את זה. ריקם, תזכרו את המילה הזאת, אל תבואי ריקם אל חמותך. וריקם השיבני השם. אני מלאה הלכתי פירושו, יכול להיות שנתתי דרשות חוצבות להרות על אין עוד מלבדו. אבל אני מלאה הלכתי. הייתי אני. עכשיו אני ריקם. וריקם השיבני השם. ודייקנו. לא יודע, מספיק שמו לב. זה דבר מדהים. כתוב שם בפרק א', אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה באלף. לא קרנה לי מרה בהי. זו טעות בעברית. מרה בהי זה מר. מרה באלף זה אדון. מרה באטרה. מרה במטה. קרנה לי עומק אדיר. קרנה לי מרה, אתם יודעים למה? כי השם ענה בי, בשדי הראה לי, אני לוקחת את כל האחריות על הכל. אל תעשו לי הנחות, אל תתנו לי סוכריות, אל תשחררו אותי, אל תגידו נעמי ואל תחלקו לי אוכל. תנו לי עכשיו להגיע מהריקם הזה ולהתחיל את הכל מהריקם. המתנה הזאת של הריקם. כל כך הרבה פעמים נותנים לנו מכה, ואנחנו כל כך מפחדים מהריקם הזה. ולא מוכנים להיות בו לשנייה אחת. הוא מפחיד. ונעמי חוזרת, והיא מחכה לשיבולים שתביא לרות, בת המלכים המואביה שהולכת ללקט. זוכרים את סיפור החורבן המפורסם של רבן יוחנן בן זכאי רואה את ביתו של מקדימון בן גוריון? אז זה הרבה יותר. זה הרבה יותר. זכותי תרד עמך. נעמי חוזרת כבעלת התשובה. והציור של נעמי החוזרת לבית לחם לא עוזב אותי, כי נעמי שחוזרת לבית לחם זה הציור הבאמת קשה, זה יותר קשה מכל ציור אחר. זה לא מי שבא מרחוק וחוזר ויש עליו איזושהי אמפתיה. זה מי שכשבא וחוזרת שואלים אותה, חזרת בוגדת? גמרת לחתן את הילדים עם המואבים? מה באת לעשות? יש לחם? זה הצדיק שסרח ורוצה לחזור. גם טיפת האמפתיה שממנה עושים אחרי זה איזשהו סיפור חזק עם איזה רומן יפה, גם זה כבר לא קיים. ורוד דווקא וזכותי תרד עמך. רות יורדת לשדה אל בועז כשהיא נעמי ונעמי היא. היא לא נעמי, היא עם נעמי. שמתם לב פעם שבשם נעמי יש נעימות ויש עמי? היא האמא של המשפחה שעזבה את עמה. והיא חזרה כי היא שמעה כי פקד השם את עמו, לא את עמה. היא חזרה כשהיא הבינה שזה עמו. ושגם המכות וגם הפורענויות וגם הלעב וגם הייסורים הם חלק ממה שהשם עושה כי זה עמו. כי יש לו ברית עם עמו. כי בכל מצב אחר, כבר היו מזמן מחליפים אותם. כי הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הללו מגלים עריות, והללו מגלים עריות. כך פותח מדרש רות רבה את הספר. ורות דבוקה בנעמי, ועכשיו היא לוקחת איתה את נעמי, זכותי תרד עמך אל השדה לבועז. בועז באמת נותן את שש השעורים לרות. רות באמת מבינה שהוא נותן את שש השעורים לנעמי. אתם תופסים מה הולך להיות הבסיס של החתונה הגדולה של י' ז' בתמוז? אתם יודעים מה היה בי' ז' בתמוז? בי' ז' בתמוז נשברו הלוחות. אתם יודעים מה קורה בליל י' ז' בתמוז? שני לוחות שבורים נפגשים. הוא מתחיל לצמוח אורו של משיח בעולם. מהשבירה. מהמואביה ומבועז. ולא שברי לוחות, זה שברי שברים. חז"ל אומרים, ותישאר היא משני ילדיה ומאישה שנשארה שיערים שיערים. היא ושוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשים. אינני יודע כלום על הנון הזאת, אני רק יודע שהיא מופיעה פה בפרק עוד פעם בהמשך, ואני רק יודע שהנון הזאת מופיעה פעם אחת בתורה במקום שאף אחד לא מבין. והוציאך את העם ממצרים על ההר הזה תעב דום. חזק. תעבדו. כשתגיעו ליום החמישי, תעבדו. אתם יודעים מה זה שער החמישים? אני לא יודע. אני רק יודע שזה הדבקות הגמורה. אני יודע שזה עצרת שבה קוראים רות. והוא יגיד לך את אשר תעשי. אני לא בא בנבואה. כי אם הייתי בא בנבואה מסודרת, זה כבר לא ביטול מוחלט. אני רק יודעת שאבקש לך מנוח אשר ייטב לך. אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, אומר אונקלוס, אני נשבעת לך שלא אתן שנת לעיניי ולאפאפיי תנומה עד אשר יימצא המנוח. כמו דוד כשרוצה לבנות מקדש בשירי המנוח. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי, אתם מבינים עכשיו למה המילה אליי בכלל לא נקראת ולא נכתבת, אלא רק נקראת? כי בכתיב, כל אשר תאמרי, אעשה. אני לא, אין אליי, אין רות. רות היא כבר המגמה, רות היא הרעיון, רות היא המוחלט, רות היא כבר המנוח הזה, אשר איתה לה. אבל לא יכול להיות שאין. לכן בקרי קוראים אליי. אבל הכתיב לא יכול להכתיב את המילה הזאת, כי הכתיב כותב את האמת ופרן אליי. כל אשר תאמרי אעשה. ותר את הגורם. היא הולכת להיקרא עוד כמה פסוקים על ידי בועז אשת חי. והוא מבין במושג אשת חי. כי הוא איש גיבור חי. ותרד הגויים לטס ככל אשר ציווה תחמותה. אתם תופסים את המושג הזה ככל אשר ציווה תחמותה? אני אזכיר לכם אותו. היה פעם איש אחד, יעקב אבינו, שממש לא הבין מה אמא רוצה ממנו. ממש לא הבין. הוא אמר את זה בנימוס, אולי מושייני אבי והייתי ועיניו כמתעתע והבאתי עליי כללה, זוכרים, ולא ברכה. הוא באמת לא הבין מה הוא רוצה, למה? אגב, כל מי שלומד את זה בפשוטו של מקרא, עומד ושואל יעקב, רגע, רגע, איך הילדים שואלים את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא? עומד ושואל יעקב, אבינו, אני לא מבין, אז אמא אמרה לך כך, אבל אבא רוצה כן, כי הרי אבא שלח את עשיו להבין. מי הכריע? והתשובה היא אחת. היא אומרת מפורש בפסוק, ואתה בני שמע וקולי לאשר אני מצווה אותך. זה ציווי. ותומר על השאלה, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, ותומר לו, עליי קללתך אבימי. ובאונקלוס, עליי נאמר בנבואה שלא ייתון לבטיה על האחברים. והיכנס לו שם בפשוט, אז למה צריך לשמוע לאמא? כי זה ציווי הנביא. אתם חושבים ששם נגמר את זה, למה הסיפור הזה לסיפור הזה? בלבוא בלילה ולסחור ולהיכנס? נדמה לכם. שלוש פעמים בהיסטוריה מופיע הביטוי בחיוב, במקרה. במקרה, מה שקוראים בישראלית בפוקס. שלוש פעמים. בפעם הראשונה, כשאליעזר אבן אברהם מגיע ליד המעיין, ושם כתוב היומר, השם אלוהי אדוני אברהם, נו, הקרבה לפני היום, ועשה חסד. והיה נערה אשר אתם יודעים מה הטעם שיש על ויומר? פעם דיברנו על זה בשיעור. אתם יודעים מה הטעם שיש על ויומר? שלשלת. מה זה קשור שלשלת? שלשלת זה בבית מה? מה פה? אתם יודעים מה השלשלת? אתם יודעים מה זה הקרנה לפניי? זה לא יפה המילה הקרנה לפניי. מה זה הקרנה לפניי? איזה מין ביטוי זה? מה זה הקרנה לפניי? ובאמת, באמת, באמת, אליעזר מבין יפה מאוד, פוליטיקלי קורקט, וכשהוא מספר ללבן ובטוען את הסיפור, הוא לא חוזר על המילה הזאת. פדיחה. כשהוא מדבר איתם, הוא אומר להם, השם אלוקי אדוני אברהם, הנחני, נחני בדרך, או, כך, הוא מדבר, אדם מתורבה. מה זה הקרנה לפניי? הוא גם אומר להם, שאלתי אותה בתמי, ואז נתתי את הצמידים, לא היה ולא נברא, הכל הפוך. טוב, אין דבר, מה היה? מה הוא עושה זה? אתם יודעים איפה הפעם השנייה שמופיע במקרה? יעקב נכנס, ואבא אומר לו, מה זה מיהרת למצוא ממני? אז במקום שיגיד אבא, זה אמא סדרה לי במרפסת מהגדיים. הוא אומר, כי הקרא השם אלוקיך לפניי. זהו, אין עוד פעם, רק הפעם השלישית. ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. אתם יודעים מה זה מקרה? מקרה זה התפילה של השלשלת של אליעזר עבד אברהם, זה השלשלת הכי גדולה שיש בעולם. זה השלשלת להגיע לזה שריבונו של עולם, תן לי שלא תיכנס כאן שום סברה שלי, שום הבנה שלי, שאני אבין שאני לא מבין כלום, שהכל ממך, שהכל מה שאצלי נקרא מקרה. שאני אבין לחלוטין, 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 הרי יש שם סיפור שלם, אולי לא טובי האישה, יש לי אגו, אין לי אגו. הקרנה לפניי היום ועשה חסד. עכשיו אתם מבינים איזה שלשלת צריך, זה עבודה של כל החיים להגיע לזה. בלילה הזה היא הולכת לאן שציוות החמותה. איפה אני ואיפה זה בכלל? אבל אני צריך להבין מה כתוב בווייז של החתונה שבעזרת השם אני רוצה. בווייז כתוב מקרה, אלוקות, מנוח, השם יבנה בית. זה הופיע לא בחיוך, אולי מקרה, הרבה פעמים מופיע, אמרתי בחיוך, באופן לא חיובי מופיע הרבה, לכן הקושייה שלי. אני, נכון, אבל המושג מקרה בדרך כלל מופיע בהקשר ההוא, וייקר, מקרה, קרי, אך, במובנים האלה, במובן שההצלחה האדירה זה מופיע פה בשושבר. נמשיך, נמשיך. ויוכל בועז וישת ויתב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערימה ותבוא ולט ותגל מרגלותה ותשכב. והיא בחצי הלילה. מה היה בחצי הלילה? מה אתם זוכרים שהיה בחצי הלילה? שניקה כל בחור בארץ מצרים. מה עוד היה בחצי הלילה? יש פיוט יפה בסוף הלילה לסדר. מה היה בחצי הלילה? הוא במצע. מה עוד היה? משתכר. מה לא היה? מה לא היה? אתם יודעים מה זה חצי הלילה? דיברנו פעם על מכת בכורות פה, על חצי הלילה. אתם יודעים מה זה חצי הלילה? חצי הלילה זאת נקודת החושך של היממה. זו הנקודה החשוכה ביותר של היממה, זה חצות הלילה. זה חצי הלילה. חצי הלילה זה כל הסיפור. חצי הלילה זה הנקודה של שיא החושך. בחצי הלילה הכל מתחיל להאיר. בחצי הלילה השם מכה כל בכור בארץ מצרים. ומבחינה הגיונית הוא אמור להכות בין כל בכור בישראל. ולכן צריך קדש לכל בכור, ולכן צריך תענית בכורות, ולכן צריך... כי בהיגיון, בחצי הלילה, אתה מגיע עד לריקם של הריקם של הריקם של הריקם של הריקם. ויהי בחצי הלילה, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. בחצי הלילה מגיעה רות אל בועז. כמה הפוך החצי הלילה שלנו מהלהבדי להבדי לחצות ההוא שם. השם ירחם. מה זה חצי הלילה? זה נכון הדמיון? מהי נקודת החצות? מהי נקודת החצות הזאת? שבה אתה מגיע למקום שבו אתה כבר לא נמצא. ורק משם אתה יכול להתחיל. ויחרד האיש. וילפת. הנה אישה שוכבת מרגלותיו. חז"ל אומרים שהניסיון של יוסף היה קטן, 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 יחסית לניסיון של בועז. כי יוסף, חז"ל אומרים שתוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז בגמרא בסנהדרין. כי אצל יוסף יש את איש. אצל יוסף הוא יודע שהוא יכול להסתבך. פה פנוי, פנויה. עכשיו הניסיון הוא גם ניסיון מאוד מוזר, כי הוא יכול, אם הוא רוצה, לקחת עכשיו חופה באמצע הלילה ולשים קסנונים וזרקורים עם ג'יפ ולהעיר את כל הקוצרים ולהגיד חתונה. ורק ביאה עושה את זה בכלל. פילאי פלוט, תסתכל בפרק ד' ותראה שהוא לא עושה את זה בביאה, אלא קודם כל בלקיחה של קידושים. כי זה לא איבום. ודאי שלא. זה מדין איבום. כמו שזה לא גיור. זה מדין גיור, זה מואביה. מגילת רות זה הכל בריבוע. זה הגיור במקום שאי אפשר להיגיע. זה האיבום במקום שאי אפשר להיגיע. זה החסד וחסד 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 וחסד. שאלתי לי קודם מה זה יתת חסדך האחרון מן הראשון. אמרתי שדעה אחת אומרת שחסדך הראשון זה הגיור. לא הבנתי אף פעם. למה זה חסד? היא החליטה להתגייר. אתם שמתם לב פעם לתופעה הזו? זו תופעה מופלאה. אני חושב שהיא שייכת להבדל גם בין אישה לאיש. אבל זו תופעה מופלאה. רות היא לא הגיורת הראשונה. יתרו התגייר. דווקא יתרו שייך לעשרת הדברות יותר. רות. שלא נוהגים ברות בבוקר, בתיקון ליל שבועות, של תקנת הארי, והתקנה הגדולה של תיקון ליל שבועות, רות נקראת כולה. זה הספר היחיד שנקרא כולו. שאר קוראים את ההתחלה ואת הסוף של כל חומש, בנביאים, בכתובים. רות נקראת כולה. אתם יודעים מה ההבדל בין הגיור של רות לכל הגיורים? זה פלא פלאות. רות לא אומרת, שמעתי כי גדול השם יקרא אלוקים. רות לא אומרת, חשבתי. רות לא אומרת סברה. רות זה נטו, נטו, נטו חסד. חסד. זה גיור שבא מהמקור הכי עליון של החסד. אתם מבינים, אם גר עוזב את אביו ואת אמו ואת ביתו, אז אתם מבינים מה זה לעזוב את מואב שלא קידמו אתכם בלחם ובמים ולהגיע להפך המוחלט? אבל ההפך, הסיפר הדפושה של זה, ההיפוך הגמור, זה רות. היא לא אומרת מילה על מי זה הקדוש ברוך הוא, על מה זה. היא דביקה, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלים, באשר תמות ימות ושם אקבר. זה מוחלטות. עכשיו לגיור צריך להגיד עמך מי אז עמך, מי ואלוקייך אלוקי אז אלוקייך אלוקי. היא לא מתארת את האלוקות, היא לא מביאה ספרות שהיא למדה. גם זה ידע. היא חסד. היא דבוקה. והיא אומר, מי את? חזר כל כך נפלא פה. מי את? זה אני מחריד אבל יחרד האיש ולפש. מי יכול לתאר את זה? נשיא ישראל, גדול הדור, בועז, ראש בית הדין, אישה שוכבת מרגלותיו. מי את? חזר אומרים, אישה או רוח? הוא באמצע הלילה. אתה אומר, אישה. תמאה או תאורה? זאת אומרת תאורה. לאט לאט, חזל מתארים, מי את? ואת אומר, אנוכי. אני לא רוח. רות, רות, אמתך. אתה זוכר שאמרת לי בפרק ב' שאתה מתפעל מזה שבאתי לחסות תחת תחת כנפי אלוקי ישראל. אז אתה יודע מה הפירוש של תחת כנפי אלוקי ישראל? זה הכנפיים שלך. ופרסת כנפיך על עמדך. היא גואלה. ויאמר ברוחת להשם ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. יש מדרש בחזל מרתק. חזל אומרים שכשדוד אמר חצות לילה אקום להודות לך, הוא אמר שתמיד בחצי הלילה מישהו ניצל. הוא אומר, אני ניצלתי בחצי הלילה. מדרש שכשחושבים עליו לאורי כולו יעזור. מה התגובה הראשונה שהיה מגיב אדם נורמלי כשמישהו פתאום בעץ הלילה ומפת מרגילותיו? חזל אומרים במדרש, אילו היה מחיש זקני, מחיש ממהר, ופולט כללה. מילה אחת. כל אחד הוא גם יהיה מה. לא לצחוק. או כן לצחוק דווקא הרבה. כל אחד הוא גם יהיה. יש רמבה מדהים בפרשה. כתוב לא תקלל חרש. אומר הרמבה אבל הוא לא שומע. אומר הרמבה לא כי הוא נפגע. כי זה שאתה זקוק לקלל זה חלק מהצורך שלך שמעיד על הנמיכות. אתה צריך להוציא כללה. יש דברים, אומר הרמב״ם, שמרגיעים אדם רק אם הוא ישחט את זה שמולו. זה רמב״ם ארוך בספר המצוות. רמב״ם מדהים. לפעמים הוא מוכן לשבור שולחן. לפעמים הוא מסתפק בלהוריד חלום. לפעמים כשהוא רגוע, הוא צריך רק לקלל. כשלא תצטרך לקלל, ניצחת. והיא בחצי הלילה, והיא אומר, ברוכה, את, להשם. מאיפה יצא לו הברוכה הזה? חזר במילה. אני ניצלתי בחצי הלילה מהכללה שהיה זקני יכול לפלוט. נו בועז, איזה קרה היה קורה. היה אומר איזה משהו קצת. היה זה וויס, זה הקרה. אתם תופסים את הביטול של בועז? זה הפגישה של הלילה הזה. ואתה ביתי, אל תראי. כי יודע כל, כל אשר תומרי, אעשה לך. זה פילאי פלאות. הקלה הזו... עושה כל מה שנעמי אומרת, עכשיו היא עושה כל מה שבועז אומר. ואיפה היא? מה עם הכלל של אין נושאים אישה אלא לדעתה? זה דעתה! דעתה זה כל אשר ציוותה חמותה. זה הכי דעתה שיש. היא לא רוצה שום דבר אחר, זה מה שיש, כל דבר אחר פוגע בה. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. אל תפגעי בי להגיד לי שיש לי בעולם משהו אחר. אני לא מכירה את המושג אישה בית אמא ואישה בית אישה. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. זוכרים את ארץ יהודה שדיברנו בשבוע שעבר? אני שבה אל ארץ יהודה, אל המערה בסדום של לוט וביתו. אני שבה אל ארץ יהודה. ואתה כי אמנם, כי גואל אנוכי. וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה ועכשיו בזריזות, והיה בבוקר אם יגלף טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך וגאלתיך אנוכי חי השם שקרי עד הבוקר. הוא יכול לעשות חתונה. אבל הוא רוצה שכל עם ישראל ילמד את החתונה הזאת. זו יכולה להיות חתונה בחצי הלילה. אבל הוא רוצה לגשת אל הגואל הקרוב. ולשמוע מהגואל הקרוב, בועז רוצה את זה מאוד, אבל הוא לא יעשה את זה כי הגואל הקרוב עוד לא אמר כן, או עוד לא אמר לא. והזמן קצר, כשמימד את פרק ד' נראה עד כמה כשהוא מתאר את זה לגואל הקרוב, הוא מתאר לו את זה בצורה משכנעת אותו, את הגואל, תיקח, בכל זאת, כדאי לך. הוא לא מתחיל בכך את רות. הוא מתחיל בתשמע, יש שדה, אתה רוצה? אז הוא אומר, כן, דווקא לא רע. הוא אומר לו, אבל זה הכל כלול. לא, עד כאן, השלב הזה כבר לא, בדיוק הפוך מהביזנס שאני עושה. הוא מתחיל בצורה שיש לו פחות סיכויים. הוא יכול לעשות חתונה באמצע הלילה. אבל הוא רוצה פה חתונה במעמד של זקני העיר עם עשרה בברכת חתנים, בי"ז בתמוז, בשער בית לחם, כדי שנלמד מה זו אלוקות של חופה. ואם הוא צריך עכשיו לוותר על העולם שלו, הוא מוותר על העולם שלו. שכבי עד הבוקר, ומה עם אלי ודא לאיש כמעט? ודאי, אבל את לא תצאי באמצע הלילה. אתם זוכרים שראינו בפסוק האחרון שכתוב שאחרי שנתן השש שעורים, מה כתוב? ויבוא העיר, נכון? ויבוא, ורצינו שיהיה כתוב מה? נו, ותבוא. אומרים חזר מיד במקום, משהו, ויבוא העיר. חזר במקום, מה זה ויבוא העיר? הוא ליבא אותה, עדיין. אין כאן שתי תשובות. לא ויבוא הוא ולא ותבוא. ויבוא העיר. תגיד לי, אתה בסדר? אתה הולך בכל שדות וכלכם ומלווה את הנערה המואביה? הרי רק אתמול בפרק ב' היית צריך לשכנע את הקוצרים שהיא לתת לה אוכל, ועכשיו אתה מלווה אותה באמצע הלילה? אני בדע לאיש, אבל הוא ויבוא העיר. מה זה כבודה שלו? ותשכב על רעילותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יקריא איש את רעהו. ויאמר עלי לדא כי באה אישה הגורן, ויאמר אבי המטפחת אשר עלייך, ואחוז איבה. תראו את רשי, ותוכז בה. ויעמוד שש שעורים. ויעמוד שש שעורים, ולא יאמן. רשי, נו, איך רשי מסביר ויעמוד שש שעורים? מה הם שש השעורים האלה? היה עוד שש שעורים. אי אפשר לומר שש שעים. שש שעורים ממש. ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן, שמתברך בשש ברכות. איך קראנו בשבוע שעבר בהפטרה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה ונחה עליו רוח השם. נו, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. היא תופסת ששש השעורים האלה הם לא טבעת של זהב. היא תופסת ששש השעורים שהוא שם לה על המטפחת הם המנוח שעליו דיברה מעוני. היא יודעת בדיוק מזה מעוני ומזה לא. היא מבינה שעכשיו נעמי מממשת את הריקם שהיא באה. עכשיו היא מחזירה לנעמי ואומרת, כי אמר, איך הפסוק? ותאמר שש השעורים נתן לי, לפני כן, ותבוא אל חמותה. אני בזה עומד. ותאמר מי את ביתי? מי אומרת את זה? חמותה. מי את ביתי? היא יודעת בדיוק מי. מי את ביתי? נו, אחרי הלילה הזה, מי את ביתי? אז מי את? בסיום הלילה. ותגיד לה את כל אשר עשה לה האיש. עכשיו זה מדהים. אתם זוכרים בפרק ב' היא חזרה מהשדה, והיא שאלה אותה, איפה היית? יהי מכירך ברור. איפה ניקת את היום? ואז היא אמרה, שם האיש, שם האיש, נו, אתם זוכרים מה כתוב שם בפרק ב', תסתכלו, שם האיש אשר עשיתי עמו בועז. מה פה כתוב? ותגיד לה את אשר עשה לה. חזר שואלים, מה זה שם האיש אשר עשיתי עמו? היא הולכת ללקט ג'יבולים, היא אומרת שם האיש אשר עשיתי עמו, תודה רבה. שם לומדים חז"ל יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית. אבל עכשיו היא מבינה שעשה לי. עכשיו הוא עושה אותי עם מה שמרות. ותגדה את אשר עשה לך האיש. ותאמר, היא ממשיכה רות, שש השעורים האלה נתן לי כי אמר בלי אליי, רק בקרי, בלי הכתיב, אין אליי. הרי אני לא ירדתי לשם, ואת ירדת. זכותך ירדה עימי. זה לא אני שכבתי למרגל אותך. זה הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים שבזוהר הקדוש כל הפרשה הזאת נדרשת על הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל? אתם חושבים שזה רחוק? ויחרד האיש, ויהי בחצי הלילה, והנה אישה שוכבת מרגל אותם. כל הפרשה נדרשת על ישראל ועל הגאולה. ליני הלילה. אם זכו אז אחישנה, ואם לאו שכבי עד הבוקר. וגאלתיך אנוכי, ואם יהיה גואל קרוב יותר. זה נראה לכם דרשות. מה זו חתונה? חתונה זה הדוד והרעיה. האיש והאישה פה זה מציאות של כי אמר אליי בלי אליי בכלל. ובאמת מה שהוא אמר אליי היה הדבר הבא, הוא באמת אמר את זה בלי שהוא אמר את זה. מה הוא אמר? אל תבואי ריקם אל חמותך. ודאי שאנחנו אלה שנתחתן. אבל הבן ייוולד לנעמי. הוא לא של נעמי, אבל זכותי תראה בינו. והסיום הפסוק האחרון. ותאמר שביב איתי. עד אשר תדעים איך ייפול דבר. מדהים. אגב, איפה בא ביטוי איך ייפול דבר? זה סלנג, נכון? אנחנו בסלנג אומרים איפה זה נפל. איך ייפול דבר. אומר אבן עזרא, עד כאן אנחנו עשינו את מה שאפשר. מכאן זה צריך ליפול מהשמיים. אבן עזרא. ייפול מן שמיים. אז לאן מגיעים? תשמעו, זה לא יאמן. שביב איתי. הכל מאוד רגוע. מה בעיה בזה? שביב. יש זמן. מה עושה בועז? הוא רץ מהר, לחלס את הסרט, הסכמים והכל. ומה עושה רות? שביב. כשם שהיית צריכה לעשות את כל הדבר המופלא הזה בלילה כדי לעורר את השכינה. כך המבחן שלך עכשיו הוא לשבת בשקט ולהגיד אני לא מתערב. שבי, אני רוצה לראות אותך נרדמת בנחת. שתי קפה. זה בכלל לא עניין שלך. אל תשמעי חדשות. הרב אומר בעולת ראייה שהניסיון הכי גדול של אברהם אבינו ועקדת יצחק מופיע מיד בהתחלה. כתוב בהתחלה וישכם אברהם בבוקר. אומר הרב קוק בעולת ראייה, זאת אומרת שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מחר בבוקר את יצחק הוא הלך אישה. כי עובדה שכתוב שהוא תורד. מישהו היה יכול ללכת לישון? אבל הקודש ברוך הוא אמר, אני כך מבין לך את יקים לך, זאת אומרת שזה מה שצריך לעשות, אתה צריך כוח. אז הוא אמר המלאך הגואל, שמי לשם אבותי אברהם, יצחק, והמפי, והלך לישון, תיקון חצות, קם, וישכם אברהם בבוקר. ראיתי מישהו מהדרשנים שאומר, תמיד הוא היה קם בחצות. אבל באותו לילה, אברהם בבוקר. וישכם אברהם בבוקר. כדי באמת, מה, שפי ביתי. זה איש היפוס הזה. כלומר, אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה? אז עד הפסוק הזה, זה הכל היה אנרגיות שאי אפשר לעצור אותה. ועכשיו, בשנים הקרובות שיהיה בשקט. יכול להיות שעוד שעתיים משתנה, אני יודע דבר אחד, כי לא ישקוט האיש, ושוב הפרשנים המעמקים, כי לא ישקוט האיש, האיש, או האיש, כי אם קילה הדבר היום. זה הפסוק עם שני ההפכים. הוא לא יחכה למחר. אבל התפקיד שלך עכשיו הוא אשר מנחת. פרק ג' הוא ליל י' ז' תמוז. פרק ג' הוא הלילה של החתונה הגדולה של כנסת ישראל והקודש ברוך הוא. של בועז זו. אילו היינו זוכים, היה י' ז' בתמוז היום שבו היום שרבינו נכנס עם הלוחות הראשונים ואנחנו איתו. ומגיעים אל החתונה הגדולה. משנשברו הלוחות, הגיעו הרסיסים עד לשיא. ומאותו רגע, כדי שהחתונה תתרחש, צריך להביא את הרסיסים מרות המואביה ומבועז ביחד. רק מהיכולת לחבר את כל זה, יכולה להימצא לא רק מנוחה, אלא מנוח. החתונה עצמה, זה כבר הפרק הרביעי, נסיים בעזרת השם את הדברים, שבוע.